סיימת?
דעת אמורת בחירות, ואסור עכשיו לעשות אמורת בחירות.
תעלומת בחירות. טוב, תראו. אנחנו ראינו את הפתיחה. אני חוזר לעיקרון שמוצג פה. אני רוצה לומר אותו קצת בצורה נוספת, בצורה מאוד מאוד חריפה. ראינו שהפתיחה מבחינתו של מלך כוזר, עסקנו בפגישות האחרונות, שתי פגישות האחרונות, עסקנו בנושא של הסגולה. זכור לכם משהו כזה? זה נמצא פה. בכל אופן, אם אני חוזר עכשיו חזרה וקצת להתקדם, ובכל זאת להעלות על כמה שאלות שעוד אני חושב שצריכים להישאל. בכל אופן, הצהרת הפתיחה של החבר זה שהאמונה היהודית היא קשורה, תופסת את האל כאל המתגלה. זאת אומרת, האל המתגלה לעומת האל הספקולטיבי, העסוק בעצמו של הפילוסוף, האל הלא פעיל, האל העסוק ושקוע בשלמותו המושלמת. לעומת זאת, אנחנו עוסקים באנוכי השם אלוקיך, שאשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. יש פה משהו בהגדרה של האל הפעיל, הפעיל בתוך המציאות שלנו, האל המתערב. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא תפיסת אל שונה, וממילא שהיא מכוננת דברים אחרים. זאת אומרת, ההתגלות היא שורש הכל, וממילא הכל מתחיל מזה שיש פגישה בין האדם לבין האל. והפגישה הזאת מתועדת בקיום הלאומי של עם ישראל. בעם ישראל משתקפת ההתערבות האלוקית בהוויה. זה הזירת ההתגלות היא דרך עם ישראל. בסדר, עכשיו אני מנסח את זה קצת. סגולה, לא סגולה, זה גם נמצא שם. עסקנו בנושא הזה של סגולה. אבל הדבר המרכזי שהתפיסה, האל שממליץ עליו מלך כוזר, הוא אל אחר מהאל של הפילוסוף. הוא אל לחלוטין אחר שלהם. שהוא בהחלט אל שמתגלה, מופיע, פעיל, מעורב. וממילא כל התפיסה של ההופעה היא דרך הפעילות הזאת, דרך ההתגלות הזאת. וזה הכרטיס הביקור המרכזי של האל. אנוכי, השם אלוקיך, אשר רוציתיך, שאני, יש נפקות מהעניין הזה. באופן שונה מאוד מהתפיסה שהזכרתי לכם של מרים אל עזרא, שאנוכי השם אלוקיך זה למשכיל, אבל לאדם הפשוט צריך להגיד וכולי, איזשהו ראייה כזו או אחר. עכשיו, איך זה מגיע אלינו? זה מגיע אלינו משום שהתזה הבסיסית של מלך כוזרי, ש... בכלל, בהוויית החיים של עם ישראל, יש את ההתערבות האלוקית הזאת, שהיא סוד קיומו של העם היהודי. זה לא בחוק העניין הנפשי, וכולי וכולי, אלא בחוק העניין האלוקי, כי מה ששולט, תוכנת ההפעלה שמזינה את הקיום ההיסטורי של עם ישראל, היא ההתערבות האלוקית. זה מה שנקרא בחוק העניין האלוקי. כלומר, נגזר מאיזשהו מנוע צמיחה כזה, בסדר? איזשהו... אוקיי. עכשיו, איך אנחנו יכולים לפגוש את זה? אז ממילא, יש לנו שתי אפשרויות. הפגישה שלנו עם הדברים, שלנו אני ואתם, לא יודע מה איתכם, אבל אני לא היה לי התגלות, שאני יכול לדבר עליה. כן. יכול להיות שלכם כן היה, אבל לא סיפרתם לי עד עכשיו, אז אני לא יכול לבנות על זה. אבל השאלה איך אנחנו, אנשים שלא חוו את ההתגלות הזאת, איך הם יכולים להיות מחוברים לעניין? כי בעצם מה אתה אומר? אתה אומר, זה עניין שאו שהיה לך או שאין לך. אם אתה אומר שאני זכיתי לאיזושהי חוויה דתית משמעותית, אז אני, ומי שלא זכה, מה איתו? איך הוא יכול להיות מחובר לשלשלת הזו? אז בעצם מה שהפתרון שרבי יהודה הלוי נותן הוא בשניים. באחד בעצם. הוא אומר, קודם כל אתה יכול להיות חשוף לזה או להתרשם מהדבר דרך המסורת. דרך מסורת אתה יכול להתרשם מהדבר. Okay? זה ערוץ אחד. תכף נדבר על זה, כי כבר פעם אחת דיברנו על זה. וההתרשמות השנייה זה על ידי זה שאתה מתרשם מהייחודיות של ההיסטוריה של עם ישראל. כי בעצם הוא קצת מרחיב את המושג התגלות. מושג ההתגלות הוא לא רק איזשהו מפגש אינטימי אישי בעל תוכן של מסר רוחני כזה או אחר בין נביא לבין האל המתגלה לו. בסדר? הוא אמר, אשר נגלה לישראל באותות ובאופתים ואשר הנחילם את המן. הרי בעצם כשהוא פורס את העירייה, אז הוא פורס אותה בעצם לכל הקיום ההיסטורי של העם היהודי. ואז הוא אומר, הפנומן הזה של הקיום ההיסטורי של העם היהודי, הוא ניתן להסברה באמצעות בעצם שבתוך העם היהודי משתקף ההתערבות האלוקית בהוויה. אוקיי? עכשיו, במובן הזה, יש אפשרות לפגוש או להכיר או לראות את הדבר הזה דרך הקיום ההיסטורי של העם היהודי, ואכן יש סיפורים כאלה שכשנפוליון ביקש הוכחה לקיום האל, אז אמר לו הקומר שלו, תסתכל על העם היהודי. בגלל הייחודיות של ההיסטוריה, שהיא חורגת מכל קנה מידה היסטורי נורמטיבי, שום עם אחר לא חי חיים מהסוג הזה, עם עליות וירידות ועליות וירידות וירידות ארוכות של שנות גלות, ועכשיו אנחנו יכולים להגיד, לא בנפוליון זה עוד לא היה, אבל שגם חזרה, כל הדברים האלה הם חורגים מהמבנה התשתית ההיסטורית של עמים בעולם בכלל, ובמיוחד שיש פרקים בהיסטוריה הזאת שנחזו מראש, זאת אומרת שיבת ציון זה באמת תהליך אין לו אח ורע, אבל לא רק שאין לו אח ורע, הוא מנובה מראש. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא יוצר איזושהי מציאות שדווקא ההיסטוריה מולידה איזושהי התייחסות מיוחדת לעם היהודי. אז זה כיוון אחד. עכשיו, לגבי הכיוון השני של המסורת, עכשיו, אני לא יכול לשכנע אתכם בעניין הזה. קודם כל, תלמדו קצת היסטוריה, תתרשמו מההיסטוריה של העם היהודי. אני פה לא היסטוריה, באמת, יש מה להתרשם, כי באמת יש פה משהו מיוחד. אבל בשביל זה צריך ללמוד היסטוריה.
זה לא מעיד על התגלות. יד על איזושהי יד מכוונת.
זה בסוג, המושג התגלות פירושו של דבר יד מכוונת עם איזשהו, מה הולך פה, לקראת מה זה הולך. זה בדיוק הנקודה, המושג התגלות הוא יותר רחב מאשר תוכן ספציפי, אלא באמת יש ייעוד מיוחד לעם הזה.
ולמה היד יותר טובה מפרי התנות?
יותר ממה?
מראיה פרי התנית. על פרי העולם.
בריא התנית? אין פה ראיה על בריאת העולם. שבאמת בריאת העולם...
לא, כאילו, זה באמת עומד. לומר, תראה איך המייצרה.
אז אני אסביר, אני אסביר.
צרת בטוח היה יד מכוונת.
אז אני אגיד...
ולומר... תראה איזה עולם מורכב ותפתח פתוח.
אני מבין. ההתבוננות בעולם, אף על פי שוודאי יכולה לעורר איזושהי אמירה והתפעלות בחינת יאללה, איזה יופי, אני תמיד אוהב להגיד יאללה זה תרגום ליה אלוקים, נכון? כי אללה זה בעברית אלוקים, נכון? כשאדם אומר וואי, יאללה. אז לפי רבי יהודה הלוי, יאללה זה באמת נכון, כי הוא אומר שהאל המתגלה בבריאה זה שם אלוקים, כך הוא קורא לזה, כי זה ההתגלות בבריאה, ההתגלות בסדרתיות, בחוקיות, בסדר, בכל המידת, לא דווקא מידת הדין במובן הדין, אלא החוקיות, כל החוקי הטבע הם חוקיות, זה דבר... מדהים, שבאמת יש פה איזה פס ייצור כזה שעובד, ועובד לא רע, כן, יש כל מיני דברים קטנים שמדי פעם זה משתבש, אבל סך הכל העסק עובד. אז זה באמת מרשים, ואפשר להתפעל מזה. ההבדל המרכזי החשוב הוא שזה לא מעורר פעולת גומלין, אלא פעולת גומלין אוניברסלית, שאדם צריך לשמור על איזושהי מוסריות, על דרך ארץ. ההתפעלות מול שם אלוקים מתעורר צורך באדם לשבע מצוות בני נוח, נקרא לזה כך. זה יכול לעורר את האדם לשמירה על כללים בסיסיים של חברה אנושית. זה לא יכול לבסס ואין מקום לבסס במשהו שהוא טיעון כזה אוניברסלי, משהו שמחייב דברים יותר אישיים ספציפיים ששייכים לעם היהודי. היכולת לבסס איזשהו תביעות ייחודיות מעם ישראל מתבססת על כך שעם ישראל הוא שונה. הרי זה אחת הבעיות הבסיסיות. אם התורה הייתה רק באמת דברים פשוטים, אז למה רק אנחנו ולא אף אחד אחר? יש פה פרדוקס שמובנה לכל לימודי מחשבת ישראל. עכשיו, זה חשוב. הפרדוקס הוא שאנחנו צריכים לגבות עמדה שאומרת, בחר בנו מכל העמים, נתנו את תורתו. עכשיו, ממה נפשך? למה רק אנחנו? למה יש פה עמדה שהיא לאומית, ייחודית? בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. למה רק אנחנו? בסדר? עכשיו, הפתרון הוא כי אנחנו שונים. אבל למה אנחנו שונים? עכשיו, אם אתה תגיד שהאמונה שלך היא פונקציה של משהו שהוא טיעון אוניברסלי, אז למה דווקא אנחנו? אין הצדקה לדווקא אנחנו. עכשיו, הבעיה הכי רצינית בכל הסיפור הזה היא שכל הסבר הגיוני הוא תמיד אוניברסלי. זה הבעיה. כל הסבר הגיוני הוא הגיוני. באשר הוא הגיוני, ההיגיון, אחד היתרונות שלו, זה שהוא תקף לכל אדם. אלא אם כן זה הסבר שהוא אומר משהו שהוא מאוד מאוד ספציפי סביב נקודת עיגון מסוימת של העם היהודי. תקן על הסבר גזעני. הסבר גזעני הוא הרבה פעמים הבעיה של הגזענות עצמה כבר יוצרת לך איזושהי בעיה. עכשיו, אם אתה אומר שיש פה באמת תופעה יוצאת דופן ייחודית, אז אתה אומר לתופעה הייחודית הזאת יש גם חוקים ייחודיים. אבל אם אתה לא טוען את הטיעון שיש בו איזשהו אלמנט של ייחודיות, ואתה מתבסס על משהו שהוא הגיוני, סביר מבחינת הסבירות, אז זה חייב להיות אוניברסלי. לכן הטיעון של הבריאה הוא באמת תקף. הוא יכול להיות תקף. אבל מה שהוא יכול לגרור אחריו הוא רק איזשהו סדר מוסרי, טבעי, אוניברסלי, שבעצם מחייב את כולם, כי כולם... חוק המשיכה חל לגביהם, כי כולם זוכים להנות מעולם ברור בסדרתיות כזו.
אבל כל שמסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, בקרב המסקנה שיש אלוקים, לא יהיה מחויב באותם...
נכון, בגלל, כי הוא יגיד, זה קורה להם ולא לי, לכן הם, יש להם את הצורך לפעול כנראה בצורה שונה ממני. כי להם יש צורך להיות עדים לנוכחות האל בהוויה, לי יש פחות צורך כזה. אני פחות נדרש מזה. אני יכול ליהנות מהעדות שלהם על נוכחות האל בהוויה, ואני יכול להשקיע יותר באיזשהו ניסיון להביא את זה לידי ביטוי, אבל הם ממלכת כהנים וגוי קדוש, לכן להם יש, כמו לכהנים, יש כללים אחרים, אז גם להם יש כללים אחרים. הגוי יכול להבין את זה. אני רוצה לומר יותר מזה. בזמנו, יצא לי כמה פעמים, זה הרבה שנים, הוזמנתי כמה פעמים להדריך קבוצות שהלכו לאולפנים ללימוד עברית, והזמינו, עשו שבתות בגולן, במדרשת הגולן. אז מי שהיה מנהל במדרשת הגולן זה היום דוקטור אברהם ליפשיץ, שהוא מנהל המנהל חינוך דתי. הוא היה אז מנהל במדרשת הגולן, לא יודע איך נוצר הקשר, הוא הזמין אותי להיות להדריך את השבתות האלה, כי כבר אז הייתי קצת ראש דפוק כזה, עוד הייתי במרכז. אבל הדבר המעניין היה שניסינו להסביר קצת יידישקייט וזה, וכל קבוצה כזו היו כל מיני אנשים שהכי הכי התפלאו על זה שאנחנו לא אומרים סגולת ישראל ומשהו מיוחד ישראל, היו הגויים שבאו ללמוד עברית. עכשיו אפשר להגיד זה לא ראיה, כי מי שגוי שכבר בא ללמוד עברית מסתום הוא כבר דפוק ממילא, כן, אז הוא נגוע בה. אבל תמיד הם מנסים להתחמק מזה, כי זה לא נעים להיות סגולתי מדי, או... תמיד הגויים האלה היו מחזירים את האיזון למקום. אתם לא מבינים שאתם שונים מכולם? אתם לא קולטים את זה? אתם לא נורמליים. אתם באמת לא נורמליים. זה הגויים היו אומרים. אנחנו קצת קשה לנו, בגלל שאנחנו מרגישים רע עם זה. אני אומר את זה שוב, אני רק רוצה לחזור לנקודה השנייה. אז אני אומר, יש אפשרות להיחשף, ויש משהו בייחודיות של הקיום ההיסטורי, ובמיוחד לנבואות ביחס אליו שיוצרות איזושהי התייחסות אחרת. אני אומר, הבעיה שהזכרתי אותה, ואני רוצה רק לסכם אותה, שכל פעם שנסביר בצורה הגיונית משהו, כל הסבר הגיוני הוא מיני עובי הופך להיות משהו שבעצם יש לו איזושהי נגישות לכל אדם באשר הוא אדם. הוא הופך להיות מיני עובי אוניברסלי. בסדר? זה ברור ה... ולכן יש תמיד, יש מתח כזה בין מצד אחד הרצון להסביר, מצד שני כשהסברת כבר הפכת את זה להיות משהו ששייך לכולם. ואז אתה צריך למצוא את האיזונים האלה. אתה יכול לפעמים להגיע, כמו שאתה אמרת, הסברים גזעניים. כן? לבוא ולהגיד, למשל, תפילין, כל המצוות שהם זכר יציאת מצרים, ככל שאתה תאגן מצוות בהיסטוריה, אז אתה תוכל להפוך אותם למשהו שקרה לנו, כן? כמו שעמים אחרים לא יכולים לחגוג את יום הבסטיליה, כי הם לא צרפתים. ובכל זאת, אף על פי שהרעיון של יום השחרור, או יום אני לא יודע מה, הוא אוניברסלי, אבל כל עם חוגג אותו ביום אחר, כי כל העם היה מהפכה ביום אחר, כן? לכל העמים יש יום עצמאות, אבל רק ברביעי ביולי זה רק בעיקר לאמריקאים, כן? זה ברור. אף על פי שהעיקרון הוא תקף לעמים שונים, אבל, כן? כמו שכל אחד יש יום הולדת, אבל בכל זאת ביום אחר, כן? וכל אחד ראוי שיחוג את יום הולדת שלו ביום שהוא נולד ולא בימים אחרים. אבל עצם העיקרון של חגיגת יום הולדת היא לא, היא אוניברסלית. זה ברור היה. זאת אומרת, העיקרון הוא אוניברסלי, אבל זה העיקרון הספציפי שלנו. זה כמו שתגידו, יש בגדים לאומיים. יש בגדים לאומיים פשוטים, יש בגדים לאומיים מורכבים. אז אתה יכול להסביר את כל דיני הבגדים כזה הבגד הלאומי, ואצלנו זה בגד לאומי כזה. כמו שאתה תראה, כל עמים יש להם בגדים לאומיים, מי יודע מה, מה פתאום צריך עוד ללבוש על זה עוד איזה סינור לבן כדי שזה הבגד הלאומי של ההונגרים, אני יודע מה. יש כל מיני חסידיות הונגריות שנשים לובשות ביום שישי את הבגד הלאומי החסידי הזה, שהוא מאוד מזכיר את הבגד הלאומי הלא חסידי הזה. יש גם ברסלברים, אבל לא רק. אז זה מעניין שזה, אם תסתכלו את הבגדים הלאומיים של חלק מה... אז תראו שזה מאוד לאומי ברסלבי. כמו שהכובעים, הספודק וכל הכובעים, כובעים האלה הם ממש עלו עם ישראל מתימן. אבל בכל אופן, עכשיו, אני כן רוצה לגעת בנקודה השנייה שנגעתי כבר פעם אחת בה, והיא נקודת המסורת. המסורת עצמה. זאת אומרת שבעצם אנחנו שרשרת ממסורת שאומרת שאנחנו בעצם נבנים על סמך איזשהו מסורת. הזכרתי לכם פעם את הנקודה הזו, דיברנו על כך שמסורת, אני רוצה רק להגן למה למסורת יש תוקף, למה בתחומים מסוימים המסורת היא הכלי המרכזי שלנו לפגוש דברים. משום שבאמת בדברים שהם אימננטיים, שיש להם נוכחות מתמדת בהוויה, כמו חוקי הטבע, אין שום מקום להסתמך על מסורת ביחס אליהם. הדבר היחידי שאפשר לעשות לגבי חוקי הטבע זה לא להסתמך על מסורת, אלא פשוט לעשות ניסוי ולראות את התוצאות. להתנסות באופן ישיר. כל אחד מאיתנו לא צריך ללמוד על כוח המשיכה מאיזשהו מסורת, משום שהוא יכול לחוות אותו בצורה ישירה. כל אחד מאיתנו יכול לחוות את החמצון של כל דבר הדברים שהם חלק מחוקי הטבע. יאללה, כל מה שכלול בשם אלוקים, זה משהו שהוא נגיש לנו בצורה ישירה, משום שאנחנו בעצמנו יכולים להתנסות בו, משום שזה דברים שנוכחים כל הזמן בהוויה. לעומת זאת, כל דבר שהוא היסטורי, כל אירוע שהוא היסטורי, הוא לא נוכח כל הזמן בהוויה. אם ההתגלות יש לה בעיה, היא לא מתמדת, היא משתנה. היא יכולה ברגע נתון להיות באופן מסוים, ברגע אחר להיות באופן אחר, ברגע אחרת לא להיות בכלל. משום שהמפגש הוא עם אדם ספציפי, בזמן ספציפי, במקום ספציפי. נכון? יש בה ייחודיות. הדרך היחידה שבה אני יכול לספר לכם על פגישה שהייתה לי עם פלוני אלמוני, זה לספר לכם את זה. אני לא יכול לתת לכם פגישה. עכשיו תגידו, מה הבעיה? תקליט, היית מקליט את זה, כן? היית, אבל אין לי. לא הקלטתי. אז מה אני מקווה שקלטתי. אז הדרך היחידה שאני יכול להעביר לכם את ההקלטה, את הקליטה שלי, זה על ידי שאני אספר לכם. עכשיו אתם נאלצים לא עליכם, כן עלינו, או להאמין לי, או לא להאמין לי. אין לכם דרך אחרת. בכל דבר שאני... עכשיו יותר מזה, אם אני מספר לכם אפילו אירוע אישי שלי, על חלום שלי, אין לכם שום דרך לחלום איתי את החלום שלי. זה לפעמים מאוד חבל. היו לי כמה מטופלים שמאוד רצו לחבר אותי לחלום שלהם, ולראות שאני אראה את החלום, שאני אתנסה בחלום שלהם. כי הם לא הצליחו לספר אותו בצורה טובה. אבל הרעיון... הוא שכל דבר שהוא נחווה ברמה האישית, הדרך היחידה לשתף בו זה על ידי מה שעושים, לשתף, למסור. אין דרך אחרת.
למה להאמין למישהו?
אתה לא חייב. זה בהתנדבות. אתה לא חייב, באמת אתה לא חייב. זאת אומרת, אני חושב שזה מאוד מומלץ, אבל אתה עושה את זה על אחריותך. זאת אומרת, למה להאמין? משום ש... אדם לא יכול, בעיניי זה אבסורד לחשוב שאני צריך להתנסות בכל דבר כדי לקבל דברים מאנשים אחרים. אז דרך כלל אתה מאמין לאנשים אחרים כי אתה מתרשם מהאותנטיות שלהם, מהאמינות שלהם, מהרצינות שלהם. אתה אומר, וואו, הוא סיפר משהו. אז מישהו יגיד לך, תשמע, אל תאכל את התפוח הזה, אל תאכל את זה. אני אכלתי והיה לי כאב פטן ליומיים. אתה לא חייב להאמין. מה הסיכוי שלא תאמין?
זה בחירת תועלתנית, כאילו. יש לך שתי אופציות, מה יביא לי יותר תועלת?
נכון, אין ספק שאתה צודק, זה בחירה תועלתנית. למה זה נראה בעיניך בעיה?
כי זה לא משהו שהוא מוכיח פה על איזושהי אין, אמת או משהו כזה.
אבל אין דרך להוכיח לך. בוא,
זה
אתה, אתה...
חיים,
אז
זה,
לא,
זה עושה אותם...
לא, שנייה, אני רוצה לומר שאנחנו צריכים להבין שבמרחב הזה של אירועים היסטוריים, הדרך היחידה להיפגש איתם זה על ידי זה שאני אאמין. למה אני רוצה להאמין? אין לי דרך אחרת להשתכנע. אין לי דרך אחרת להתנסות בדבר. אין לי. אתה יכול להפוך את זה להיות כאילו פחות אטרקטיבי, פחות זוהר, פחות לא יודע מה. אבל זה טעות כאילו לצפות שיהיה פה משהו אחר. אני אומר, זה טעות לצפות שבמישור של שבו הכלי המרכזי הוא מסירה או עדות, לצפות שם להכרעות ששייכות למשהו שאני יכול להיווכח ברמה האישית, זה פשוט במין בשאינו מינו. זה לצפות ששם הוויה יתוודע לי כמו ששם אלוקים יתוודע לי. לצפות, שם אלוקים אני יכול לחשף לו. החוקיות שקיימת בעולם היא משהו שאנחנו כולם יכולים לחשף לו בצורה ישירה, בלתי אמצעית. שם י' כ' ו' כ', הדרך היחידה שאנחנו נתוודע לחלק מהדברים, זה רק על ידי זה שאנחנו מצטרפים לשושלת המסורת. למה אני עושה את זה? כי לאדם יש נטייה לעשות את זה. אתם זוכרים שאז, בזמנו, כשסיפרתי לכם את הסיפור, אז הראיתי לאדם שהתווכח איתי, או שלא התווכח איתי, שהוא עצמו מסתמך על מסורת בהרבה תחומי החיים שלו. ששאלתי אותו, מניין שהוא יודע שהוא יהודי. אז הוא אמר, הפירוש, אמא שלי יהודייה. ואז שאלתי אותו, טוב, מאיפה אתה יודע שאמא שלך יהודייה? ואז רציתי להראות לו, והראיתי לו, שבעצם הזהות האישית שלו היא עצמה כולה בנויה על מסורת. אין לו הוכחות. כי זה אמא שלו, זה מה שמסופר במשפחה שלו, כל הדורות. אז אמרתי לו שבמשפחה שלך גם מסופר בכל הדורות על התורה ועל כל מה זה אומר, להיות יהודי. זה גם מסופר במשפחה שלך. יש במשפחה שלך הדהוד למסורת היהודית של המאורעות יוצאי הדופן שבהם עם ישראל חווה את ההתגלות האלוקית. אוקיי? זאת אומרת, יש פה מסורת. אין, בתחומים מסוימים, הדרך היחידה לפגוש משהו הוא דרך ערוץ המסורת. ואמרתי יותר מזה, גם אני מוסר לעצמי דברים. באמצעות הזיכרון שלי, אני זוכר דברים שקרו לי. אני לא יכול לחוות עוד פעם את הדבר הזה. אלא אם כן סובל מ-PTSD, שזה טראומה כזאת שמשתלטת עליי עוד פעם, אני רואה שוב את הדברים הנוראים האלה. לא שזה לזכור, כן, דווקא כדי לשחרר בן אדם מטראומה, אנחנו מנסים להפוך את הפלשבקס האלה לזיכרון, כן, שהוא יזכור ולא יחיה מחדש, כן? אבל זה הדרך שלי להיות. אז ברמה לאומית, הזיכרון זה המסורת. המסורת היא נותנת לנו את הזיכרון הקולקטיבי, והוא את ההתנסות הקולקטיבית. עכשיו, בתחומים מסוימים זה בעיה. בתחומים אחרים זה הדרך היחידה.
לאנשים מסוימים זה בעיה, זה מוציא בחוץ כל אדם מרדן. כי בסופו של דבר אתה לא חייב להאמין לזה.
תמיד יש לך בחירה חופשית.
כל ההיסטוריה.
לא, אבל יש אנשים שטוב.
נכון.
נראה לי שהבחירה חופשית, נראה לי זה יותר אופי מאשר בחירה חופשית. יש אנשים שהם...
אבל תראה, יש בחירה חופשית. באמת זה לא, הקדוש ברוך הוא לא טורח להתגלות בכל דור ודור. וזה באמת שערורייה. בזמן האחרון היה מועיל קצת שהוא יעשה משהו, אבל הוא לא עושה. אתה יכול להתפלל על זה שתחזנה עינינו בשופך על ציון ברחמים. דרך אגב, אתה עושה את זה בלך. אתה יכול לכוון גם את זה שם בפנים. אבל הדבר הוא שמרחב השאלה שאיתי... איתי? מה?
אורי.
אורי, מה לעשות? אני תקוע עם האח הגדול שלו. אורי. אורי שאל, מה מכריח אותי? באמת שום דבר לא יכול להכריח. זה האמת. אני נורא מצטער שאין פה איזשהו תותח שמכריח. אבל זה האמת, האמת. עכשיו, אני רק אומר שהתנהלות טבעית, אנושית, בנויה על עדות ונאמנות. עכשיו, אני אמרתי, עכשיו זה יהיה עוד יותר מובן לכם. מי שמשתמש בטיעונים של רבי יהודה לוי ועושה בהם שימוש למטרות הללו שעכשיו הזכרתי, זה בעל ספר החינוך. רבי טוב, לא יודעים בדיוק מי חיבר. אבל בהקדמה שלו, אז הוא, אבל הוא, הוא מקדים שני דברים. הוא מקדים דבר, יש לך טקסטים? יידישקייט. זה דווקא, לא יפה שזה דווקא. מילא היית אומר לא, אבל דווקא. דברים טובים, אתה אומר, רישוינים, מה זה רישוינים בשבילנו? שנייה אחת, אז אני אראה אם לי יש יידישקייט כזה. אני אגיד לכם למה, כי הוא מתחיל את ההקדמה שלו, שהוא עושה הקדמה על, על כל, על הספר, כן? מה זה יהיה? רישוינים, מחשובה, ברסלב, הרב קוק, זה... לא, אין לי. מה? הורד ספרים. שנייה, אני רגע, שנייה אחת, רגע... אנא בדוק את חיבור האינטרנט שלך. אתה תבדוק. טוב, אני אגיד לכם בעל פה. אין פה. טוב. שנייה אחת. נתחכם. לא, בכל זאת יפה לראות את זה מבשנים. ספר החינוך. רק אתם יכולים לגלוש בשיעור, גם אני יכול. ויקי טקסט, ארון הספרים היהודי. יש. בהקדמה שלו, שהוא מסביר למה הוא כותב את הספר, ארון הספרים היהודי. כתוב שיש. אז במאמר תורת אמת ניתן את ספר החינוך. שנייה אחת. אולי פה יהיה. בכל אופן, מה שהוא אומר, הוא מוסיף שבכל עם ועם נהוג להסתמך על שני עדים ולפסוק עליהם על פיהם את הדין. אופי הספר, נראה. בהקדמת הספר. אוקיי. אם יש פה את זה. בכל אופן אומר שכל ה... לא, לא מביא את זה בתור... מעניין מאוד. אין את הקדמה. פה. למה אומר את זה? שגם התורה אומרת על פי שניים עדים יקום דבר. למה אומר את זה? הוא אומר שבעצם תבינו שזה מעוגן בטבע האנושי ובחברה האנושית ובכל חברה האנושית להסתמך על עדות. מה זה להסתמך עדות? אדם מעיד לך שהוא ראה משהו ומשהו, אז אתה אסמך זה פוסק את הדין, אף על פי שאתה עצמך לא ראית. איך שופטים יכולים לסמוך על, על עדים? אבל טבעו של עולם, כשהם משתכנעים שהעדים מעידים עדות נאמנה, אז מה הם עושים? הם סומכים על זה ופוסקים את הדין על פי זה. כלומר, החברה בנויה על כך שאי אפשר לחוות כל... מה?
בהיסטוריה אנחנו יודעים זה מתוך מסורת.
נכון.
לא פחות למעשה.
ואם אני אבוא אליך ואגיד לך, תשמע, מישהו קורא לך בחוץ, אתה תלך או לא תלך? למה? איך אתה סומך עליי? צריך שיהיה... אי אפשר שאדם יתנסה בכל דבר לבד. אנחנו לא חיים ככה.
זו נאמנות עם... כמו פרופורציה.
נכון, היא תמיד בפרופורציה. אני באמת חושב שבחוויה של כל אחד מאיתנו, זה שיש פער בין משהו שאני התנסיתי בו בצורה ישירה, לבין דברים שאני מתנסה בהם בצורה עקיפה, יש הבדל גדול. מצד שני, זה הדרך היחידה שלי להתחבר לדברים, דרך זה שאני מחובר לסיפור ההיסטורי של עם ישראל. אני תמיד אמרתי, ואני אגיד עכשיו בצורה, למשל, כשאני רוצה לחנך את הילד שלי שפסח זה זמן האביב, למועד חודש האביב, מה אני צריך לעשות בשביל זה? נכון, הוא יכול לחוות את זה בצורה ישירה. אם אני רוצה לחגוג איתו שפסח זה זמן יציאת מצרים, מה אני צריך לעשות בשביל זה? אני חייב לחבר אותו לתודעה הלאומית. אם הוא לא מחובר לתודעה הלאומית, הוא לא יכול, הקשר היחידי שלו ליציאת מצרים זה משום שהוא שייך לעם היהודי. והוא בתוך העם היהודי, והוא חלק מהסיפור המשפחתי הזה. משפחתי במובן הרחב. זה הדרך. מצאת? מה מצאת? אז מה כתוב שם? בהתחלה, כן. אורי. כלומר, קודם כל, מה שהסכימו זה האמת הברור. ומה שהסכימו...
כבר הסכים הדעת כולם להאמין עדות אנשים וברבות המעידים על הדבר שהעידו עליו, אז יתאמת העניין יותר בעיני שומעם. ועדויות המעידים מועטים, יכול קצת ספק לדבר לפקחים. בעניין הזה נתחזק כל כך את בני האדם, עד שקבעו בנימוסיהם כל אומה ואומה להעמיד איש אחד על פי שניים עדים או שלושה,
ואם מן השלושה הכי נכבד, זאת אומרת, עד כדי כך העסק הזה ברור שסומכים על עדות, שממיתים איש על פי שני עדים או שלושה, והרבה יותר מכובד אם עושים את זה על פי שלושה. וגם תורת משה.
גם תורת משה השלימה צוותה, כן.
ולא, גם תורת משה השלמה צוותה, כן. אוקיי, זה הקדמה. ואז הוא מתחיל לספר לנו את הסיפורים של רבי יהודה הלוי. למה? כי הוא רצה בדיוק לחסום את ה... להעביר אותנו למוד הזה של הבנה, שאנחנו לא עוסקים במשהו שאפשר להוכיח אותו, אלא משהו שאפשר לפגוש אותו דרך המסורת. אז אני רוצה לומר, ואני רוצה לחתום את זה, ואני רוצה להסביר מה נראה בהמשך, לעשות פרומו להמשך העניינים. מסורת זה ערוץ מפגש שהוא ייחודי, לדברים שבלתי ניתן לפגוש אותם אלא דרך מסורת. וכשאתה עוסק בתחומים של מסורת, אתה, אין לך דרך אחרת. אתה יכול לצפות לרמת ודאות גבוהה יותר. אבל זה פשוט מין בשאינו מינו. אתה לא יכול, ברור שאתה, כמו שאמרת, כל נאמנות היא ברבון מוגבל. כל שופט, אפילו שהוא דן, פה הפרדוקס, אנשים שקצת נמצאים בעמדה של שפיטה, אז הם סומכים על העדים. ותמיד יש להם ספק, אז הם צריכים להתברר לנו. אז הכי קל להם כביכול כשהנידון מודה, נכון? אבל אנחנו יודעים שגם ההודעה שלו היא לא תמיד חד משמעית. והרבה יותר מסובך כשהנידון מה? לא מודה, זה מאוד חייב ומכחיש. הדברים הם מאוד מאוד מורכבים, אבל שופט צריך לשפוט לפי אין עדיין על מה שאין עברות. זה מאוד מאוד מסובך המשימה הזו. אבל כך, ברור שכשה... עכשיו, זה בעיה. לכאורה היינו מעדיפים שבית הדין מה יראה בעיניו, אבל זו שאלה גדולה, אם עד נעשה דיין. לכאורה בית דין שיראה בצורה ישירה, עכשיו אתם יודעים, אני לא יודע, עכשיו אני אומר סברה לא בדוקה, אבל לכאורה היינו מעדיפים שבית הדין בעצמם יראו, אבל זה לא כך הדין. אם בית הדין שראו את החודש, מה צריך לעשות? נכון, צריך להתחלק, שאלה שמעידים לא יהיו דיינים. מה הסברה בזה? הסברה בזה באמת, שאם אתה תגיד בצורה ברורה שזה עדיף, אתה תערער את כל מוסד העדות. אתה חייב שהערוץ הזה תמיד יעשה על מה שנותן כוח, זה אנשי הסמכות שמקבלים את העדות. זה מה ש... כי בתחום הזה, זה דרך העבודה. ואם אתה תערבב את התחומים, אנחנו בבעיה. וצריך שמישהו ישמע את הסיפור, ויהיה לו פרספקטיבה על זה, ויבחן את זה, והוא ייתן לזה תוקף. כי ברור שאדם שמעיד הוא בתוך החוויה, זה משהו אחר מאשר משהו שהוא כוח משיכה או איזשהו חוק טבע כזה או אחר. מה שיש פה בהמשך הספר, בפרקים הבאים, בפסקאות הבאות, זה ניסיון לאשש את נושא המסורת. לחזק את המסורת ולהראות שיש איזשהו רצף של מסורת. תגיד להם שאנחנו נסיים בזמן, שלא ידעו. פעם קודמת דיברתי כבר על הדלת הפתוחה, ומי שבורח לא. לא, תשאיר את זה. מה שאני ארצה, עוד דבר אחד להוסיף, דבר אחרון, זה בכל זאת אם אפשר להגיע לאיזשהו ודאות קרובה יותר, ואני כן ארצה לתת, דיברנו על משל המפה, שחופרים ומוצאים אוצר? לא. אז אני כן ארצה, אני גם ארגיש את החיסרון בעניין הזה, כן? כאילו, אתה לא יכול לתת לי משהו יותר חזק, אז אני יכול לתת עוד דבר אחד יותר חזק, אבל אני לא יודע אם הוא מספיק חזק, אבל אני כן...
לא, אני אומר שהוא ממש חזק, והמציאות אבל מוכיחה שבגלל שלא כל בני אדם הולכים על פי זה, שזה
מקובל. נכון, מה לעשות? זה האמת. אני אומר שהקדוש ברוך הוא גם צריך להתחשב בזה. ויש גם בני אדם שכופרים בשואה. אתה מבין, יש פה... המציאות היא מאוד מאוד מורכבת בעניינים האלה, אבל נכון, זה מרחב בעייתי.
זה נראה לי מאוד שונה להכחיש שואה ולהכחיש התגלות פה, כי מה שאנחנו מדברים על להאמין במסורת או לא, זה לא משהו אינטלקטואלי, זה משהו התנהגותי. אתה הולך להתנהג על פי מה שאתה מאמין בו.
אבל זה בדיוק העניין. נכון שפה זה דורש הרבה יותר, זה תובע ממך הרבה יותר, זה מכוון אותך הרבה יותר. אין ספק שהתוכן התורני פה הוא הרבה יותר. אבל יש בזה עוד היבט נוסף שאני ארצה למשול לכם בשבוע הבא, ואז אנחנו נקרא פה את הפסקאות ונתקדם הלאה, כי צריך להמשיך. אבל ברמה העקרונית יש לי עוד איזשהו פיצ'יפקי אחד שאני חושב שאפשר קצת יותר לחזק, אבל מאוד חשוב לי לומר שמסורת זה לא משהו חלש, זה הדבר הכי חזק בתחום מסוים, בעוד שהיווכחות ישירה זה דבר חזק בתחום אחר, וצריך לעשות הבחנה בין התחומים הללו, כי התחום הזה שבו האל, שם אלוקים, זה החוקיות, זה באמת אין צורך למסורת, מיותר המסורת, עדיף שאתה תתנסה באופן ישיר. יש תחום אחר שאין לך שום אפשרות להתנסות באופן ישיר. והדרך היחידה שלך לפגוש את הדבר זה דרך התחברות לאיזשהו מסורת. ולכן, אלה הם שני התחומים, ולכן מה שיהיה פה עכשיו בהמשך זה איזשהו אישוש למסורת הזאת, שהיא מסורת רציפה, איך נגיד, קוהרנטית, לכידה, חוזרת, לא מגמגמת, אלא אומרת את הדברים בצורה מספיק ברורה. אבל זה יהיה בשבוע הבא. טוב.
תודה רבה.